כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית בכאן תרבות. אני דודו ארד, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי והציבורי, ומגיש ההסקט גיבור תרבות, יונתן גת, לשעבר, ג'ת לשעבר.
זהו, זה הכל, לשעבר נגמר?
לשעבר יש עוד, זה כמו הספרות של פאי, זה אינסופי, אבל צריך לשים את הנקודה השרירותית מתישהו. ביחד נסכם את השבוע. אנחנו השבוע עסקנו בשלל עניינים, כמו למשל בטיל אל הירח ששוגר בסוף השבוע שחלף מסין. סין שיגרה טיל שעליו רכב חלל שינחת בעוד כחודש בצד הרחוק מאיתנו של הירח. וגם עסקנו בעוד עניינים, מדענים מרוסיה שפיתחו שיטה לשלוט בחילוף החומרים בין היתר בגוף שלנו באמצעות גלי רדיו. וואו. ובעיקר באנזימים. וגם עסקנו בבדיקת דם חדשה שתאפשר איתור מחלות רבות, בין היתר סרטן ואף את מיקום הגרורות, אם יש כאלה, באמצעות בחינה של שברי ה-DNA, DNA חופשי שמסתובב אצלנו בגוף. וגם ענינו על השאלה, מדוע עוברים בועטים בבטן? ועוד עניינים.
כמו אייטם בועט, דודו.
אהבתי, מיד יהפוך להיות הקדימון לתוכנית שלנו ולתאגיד בכלל. בדיוק. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, על ביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן עודי. הוא נמצא אצלכם בחנות האפליקציות, מורידים אותו ומתקינים, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו עם מהנדס החלל יואב לנצמן על שיגור החללית בסוף השבוע האחרון מסין, הנה יונתן גת חזר אל המסוק, וכרגע הוא שוב יורד מכבש המסוק, כבש. אם יש כזה, כבש. הנה מר כבש יורד, צריך לרדת איכשהו, למרות שהוא נמוך יחסית, לא צריך כבש.
אני תמיד יורד בחבלים.
לך תמיד יש כבש.
אני אף פעם לא מוכן שיהיה לי פעלולן
מחליף. גם אם זו רחפת, זה כבש.
אין לי פעלולנים, אני עושה את כל התעלולים בעצמי.
מיותר לציין, למרות שבסרטך האחרון, כשקפצת ממסוק, הישר לתוך מנוע של מטוס, נפצעת, נסרטת מעט ביד.
בגבה.
בגבה.
וביד,
אבל נכון. הכל טוב, סוף טוב, הכל טוב.
הכל טוב, אצלנו בהוליווד, ממשיכים קדימה.
זהו, הכל פייק, הכל שטויות שם בהוליווד, הכל מלאכותי. אז הצטרפת לכאן לישראל, אנחנו כמובן מתנצלים על הבלגן במדינה, לא סידרנו לכבודך.
אז איך אצלכם בארץ?
שמע, הכל טוב, אנחנו אוהבים את מדינתנו, אבל לעולם לא נהיה כמו מדינת ההוליווד, העשויה מזהב, מקוויאר ומשמפיין. ודאי. מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה, רגע לפני שנדבר על השיגור של הטיל לירח, לצד הרחוק, לא האפל, הרחוק.
מעניין, קודם כל. תראה, ביום שבת, בשעה 9:00, קורה אירוע מצחיק, שאני חושב שכל אחד צריך לראות מתישהו בחייו, וזה לא יקרה הרבה פעמים, אז כדאי לא להחמיץ את זה. מוני וברבא מתאחדים על הבמה, זה סיבוב הופעות יחסית מצומצם שלהם, הם חוזרים על מערכוני העבר המאוד מצחיקים ולדמויות הקוראות מצחוק שלהם.
וואי, הייתי בהופעה שלהם כשהייתי ילד.
וואו, אז בואו נלך לזה שוב. כי אני הייתי בזה בסיבוב החדש הזה שלהם, ונשבע לך שככה יהיה לי טוב, בכיתי מצחוק,
כן,
בדמעות.
כן, כי הצמד,
הצמד הזה, יש לו טיימינג קומי כל כך משובח. הפינג פונג ביניהם הוא פשוט מאסטרפיס. זה כמו ג'רי לואיס ודין מרטין, אבוט וקוסטלו, ג'ק למון, וולטר מתאו, ממש הדינמיקה שלהם, של מוני מושולו והסטרייט כביכול, וברבא המשתגע והמתפלץ תוך כדי, הוא מטורף. ויש שם גם את הבאבא בובה, ואת יצק, ואת כל הדברים האלה שחשבתי שאולי כבר לא יצחיקו אותי בגילי, אבל הם עבדו מאוד חזק, והאמת היא שהקהל גם היה על הרצפה.
וואו.
כשברבא עושה דמות הרופא שמורח קרם על הרגליים, מכף רגל ועד למעלה.
אוקיי.
אז פשוט הקהל לא מחזיק מעמד.
אז זה קורה במוצאי שבת?
זה קורה במוצאי שבת.
במקביל, אגב, מטר הלאונידים, יש גם מטר של מטאורים בשמיים, אז אפשר
במקביל.
גם וגם, או אחר כך.
או אחר כך לראות מטר המטאורים. אז מוני וברבא, זה נקרא מוני וברבא, שוב ביחד.
טוב, אז תודה לך על ההמלצה הזו, ואנחנו עוברים לשיחה שבעצם פתחה את השבוע הזה, כי בסוף השבוע סין שיגרה טיל שעליו רכב חלל, שהנחת בקרוב בצד הרחוק מאיתנו של הירח. עוד צעד משמעותי לסין בדרך לכיבוש החלל. הצעד הזה הוא הרבה פחות נחקר, והדברים פורסמו על ידי סוכנות הידיעות הסינית שינוע. נזכיר שב-2013 הסינים כבר הנחיתו רכב חלל בירח במסגרת המשימה צ'אנג'ה 3, ובעתיד הם צפויים לשגר רכב חלל למאדים. בעניין השיגור שהיה בשישי או שבת, תלוי לפי איזה שעון של איזו מדינה, אנחנו מסתכלים, שוחחנו עם...
סתנו בהוליווד זה קצת יותר מוקדם.
אתם שולטים בשעון. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם יואב לנצמן, מהנדס חלל, שהוא גם מהנדס בכיר ב-Space.il.
שלום, בוקר טוב.
טוב. זה לא מאוד בלט בכל כלי התקשורת, אותו שיגור אתמול, ובכל זאת... קשה היה להימנע להתעכל בצעד המאוד משמעותי הזה של סין אתמול.
נכון, כי הוא מאוד חריג. יש אמנם הרבה שיגורים לחלל, המון שיגורים לחלל, אבל שיגורים לירח או לכוכבי לכת אחרים אין הרבה, ולכן הם בדרך כלל תופסים תשומת לב.
מדוע הסינים דווקא מתעניינים בצעד הרחוק מאיתנו של הירח?
הסינים מתעניינים בקידום הטכנולוגיה שלהם, בהינתן העובדה שהם די חסומים להרבה מהטכנולוגיות המערביות, בעיקר האמריקאיות. הם מחליטים לפתח את הדברים בעצמם ולהשיג לעצמם גם את המוניטין של מעצמה טכנולוגית מובילה בעולם, טכנולוגית וכלכלית, מה שהם די מצליחים לעשות. אז הם מתקדמים בצעדים זהירים, אבל צעדים גדולים לכיוון הירח. הם היחידים שהנחיתו נחתת על הירח מאז שנות ה-70, והם עשו את זה באמצעים מתקדמים ומודרניים. ועכשיו הם הולכים לחזור על אותה הצלחה, אבל לעשות גם משהו שאף אחד עדיין לא עשה, שזה לנחות על הצד הרחוק של הירח.
כן, בבקשה.
הירח מפנה כל הזמן את אותו הצד אל כדור הארץ, אז יש לו צד שני שהוא רחוק מאיתנו, ואנחנו אף פעם לא רואים אותו ישירות מכדור הארץ.
שזה עניין, זה לא טריוויאלי, הירח לא מסתובב סביב עצמו, או שהוא כן מסתובב, הוא מסתובב, אבל זה איכשהו מסונכרן עם כדור הארץ? מה קורה שם?
בדיוק זה. זה מסונכרן בדיוק עם סיבוב כדור הארץ, ולכן אנחנו כל הזמן צופים באותו צד שלו, אבל הצד הרחוק יותר, הנסתר מאיתנו, שהוא לא אפל, okay, הוא לפעמים מואר ולפעמים חשוך. אנחנו לא רואים אותו אף פעם, וצריך חלליות בשביל לראות מה יש בצד השני. אז חלליות שמקיפות את הירח כבר היו ועדיין יש, אבל הבעיה היא, זו הסיבה שבגללה לא הנחיתו שום דבר בצד הרחוק של הירח, בגלל שקשה לתקשר עם חללית שנוחתת שם, כי אין תקשורת ישירה. צריך איזשהו ממסר, איזושהי חללית שתעביר את השידורים מהצד הרחוק אלינו. ובמאי השנה הסינים שיגרו את אותו ממסר שנמצא מעבר לצד הרחוק של הירח, ונמצא כל הזמן בתקשורת ישירה עם כדור הארץ, וכך אפשר בעצם להנחית חלליות בצד הרחוק של הירח אם אתה סיני, כי הממסר הזה כמובן מופעל על ידי הסינים לטובת משימות סיניות. והסינים הולכים להנחית את החללית הזו ששוגרה, אצלנו זה היה יום שישי בלילה, אז בגלל זה זה נאמר שזה היה אתמול. הם הולכים להנחית בחודש הבא את החללית על הירח, ולבצע שם כל מיני ניסויים מדעיים שחלקם קשה לעשות מהצד הקרוב, כמו אסטרונומיית רדיו, שבצד הקרוב אלינו זה יהיה מאוד מופרע על ידי התקשורת רדיו של כדור הארץ, שיוצאת מכדור הארץ. ובצד הרחוק אמור להיות הרבה יותר שקט מהבחינה הזו, ולכן אפשר לעשות שם דברים שאי אפשר לעשות מכאן. ובנוסף גם כמה ניסויים ביולוגיים מאוד מעניינים. בזריעת זרעים של כמה צמחים, ועוד ניסויים תולעי משי.
כן, שזה באמת בלט בפרסומים, החללית נושאת באמת זרעים ותולעי משי, או לפחות מעין ביצים כאלה.
כן, הרעיון הוא שניסויים כאלה כבר לקחו לחלל הרבה מאוד פעמים, בשביל לראות איך דברים מתפתחים וגדלים באפס כבידה. מה קורה להם בכבידה חלקית, כמו שיש על הירח, שעל פני הקרקע יש שישית מהכבידה שיש על כדור הארץ, אנחנו לא יודעים איך זה משפיע על מערכות ביולוגיות. ויש לזה חשיבות רבה אם אנחנו מתכננים לשלוח אנשים לשם יום אחד. אז אנחנו רוצים ללמוד כמה שיותר לפני זה, ולכן הם עושים את הניסוי הזה, ובאמת הם יביאו תוצאות כאלה בפעם הראשונה, ברגע שהם יסכימו לשחרר אותם לשאר העולם כמובן.
טוב, זה נשמע מאוד מסכם, ואני מבין שפניהם של הסינים זה לשגר רכב חלל למאדים בעתיד.
בעתיד כן, הם כרגע מתמקדים בירח, הם הולכים לשגר בשנה הבאה גם משימה נוספת, את צ'אנגי 5, לירח בשביל לנחוץ, לאסוף דגימת קרקע ולהחזיר לכדור הארץ, גם משהו שפעם אחרונה שזה נעשה זה בשנות ה-70, ויש לזה חשיבות כי זה אומר שבשביל זה מפתחים את הטכנולוגיה להמרים מהירח. כי השלב שבא אחרי זה יהיה להתחיל לשלוח גם אנשים ולא רק רובוטים. ואחרי שהם לומדים את מה שצריך לעשות על הירח, הם גם יוכלו להתחיל להתקדם לכיוון מאדים, כי גם שאר העולם מכוון לשם. למרות שכרגע המגמה העיקרית בעולם נראה שהיא לחזור לירח. גם אני שותף למיזם כזה, ב-Space.il, וגם מדינות אחרות. אז זה הולך להיות משהו מאוד מעניין באזור של הירח. התחום הזה מאוד 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 מתקדם בתקופה האחרונה, ובעשור הבא, בתחילת העשור הבא, אנחנו כבר נראה את התוצאות של זה.
אגב, אם כבר אנחנו מדברים על הירח, לפני כמה שבועות פורסמה ידיעה שהסינים מתכננים לשגר ירח מלאכותי שירחף בשמיים ואיכשהו יאיר את סין. אתה יודע על זה משהו?
כן. הם תכננו איזשהו לוויין גדול עם מראות שיוכל להוסיף אור לאזורים חשוכים על פני הקרקע. זה לא רעיון חדש, האמת. הסובייטים לא רק תכננו את זה, הם עשו את זה גם. לא בהצלחה רבה, בתחילת שנות ה-90. הרעיון בגדול הוא שאפשר יהיה בכל מיני אזורים שמאוד קרים וחשוכים לקבל עוד שעות אור ולעשות עם זה בעצם מה שרוצים.
טוב, מסכן, הרבה פרופסור דליה מרקס רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה.
אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני קצת ככה בלחץ ממה שאנחנו שמענו עכשיו, דווקא מסין.
אז קודם כל, תרגי, שתי קפה,
הכל בשתיק ושליטה.
שבוע חדש, אין לך מה לי לראות.
שבוע חדש וחודש חדש.
חודש חדש!
אפרופו ירח, אז זה באמת לעניין.
נכון!
אבל אותי זה טיפה, אני מודה שזה טיפה מלחית, שדווקא סין, מדינה שלא ידועה ב... זכויות אדם וכולי, מתחילה להיות חלוצה בתחום הזה. אני בדמיון השחור שלי רואה כאן איזה מושבות עונשין ועבודות כפייה, אבל אני לא יודעת מה על הירח. יש מה לפחד מדווקא זה שדווקא סיני מובילה כרגע בתחום הזה?
לא, אני לא חושב מושבות כפייה. אני חושב שמספיק הזוועות שיש על כדור הארץ לעשות את זה על הירח.
יש פה מספיק מקום באמת.
בזבוז נוראי.
נכון. יש מספיק מקום לענות אנשים כאן.
כן. תוכניות אחרות לגבי זה. אני מקווה שהן כוללות התקרבות לעולם המערבי, אבל זה צריך להיות הדדי. כרגע סין היא כבר מעצמה כלכלית מובילה בעולם. אי אפשר להתכחש לזה שהרבה מהכלכלה העולמית קורית שם. הרבה מהמדינות יש להם... סין היא זו שהלוותה להם את הכסף בשביל החובות שלהן, והרבה מהמוצרים שלנו מיוצרים בסין.
לא, ברור, השאלה אם יש לנו מה לדאוג מזה.
ואם כן, אז נדאג ונרגע, הכל בסדר. זה טבעי שאומות רוצות לכבוש את החלל, אבל זה לא נורא.
אני חושב שאנחנו צריכים יותר לדאוג שהעולם המערבי לא יידרדר להיות כמו כמו אותם סימפטומים בסין שאת דואגת מהם.
טוב, אנחנו, רגע okay. לפני שנגיע לסאטירה, נעצור את השיחה הזאת. תודה מעומק הלב למהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא מהנדס בכיר בספייס-אל. תודה לך על השיחה הזו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, איתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר ג'אט. אנחנו עוברים לעניין הבא שבו עסקנו השבוע. מדענים מרוסיה פיתחו שיטה לשלוט מרחוק באנזימים באמצעות גלי רדיו. מה זה אומר? אנזים הוא חלבון שמשמש כזרז, כקטליזטור, והוא חיוני לתהליכים ביולוגיים, גם בגוף שלנו, ובאופן כללי, בגופם של כל היצורים החיים. אותם מדענים פיתחו שיטה שמאפשרת לשלוט בפעילות של האנזימים מרחוק, ובעצם כך אפשר יהיה לשלוט מרחוק בחילוף החומרים בגוף שלנו, בין היתר שלנו, של חיידקים, של בעלי חיים, באמצעות קרינת רדיו. המחקר המסקרן הזה נעשה על ידי חוקרים מאוניברסיטת ITMO, ופורסם ב-ACS, Biomaterial Science and Engineering, ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור דן תאופיק, חוקר אבולוציה של אנזימים במחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן למדע.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע על המחקר המסקרן הזה, שליטה מרחוק באנזימים. אנחנו כמובן נשמח שתלמד אותנו, תסביר לנו מה זה אנזים מעבר למה שהסברתי.
אז נתת הקדמה מצוינת. אנזימים החלבונים שמייצים את הקצב של תהליכים כימיים. אפילו בתא של חיידק הכי פשוט יש מעל 1,000 אנזימים שאחראים בעצם לכל תהליכי חילוף החומרים, ליצירה של אנרגיה, גם לבנייה של תהליכים חדשים. ולאנזימים יש שלוש תכונות שהן מעניינות, אפילו מאלפות. הראשונה זה להאצת קצב. אז תהליך כימי שיכול לקחת לפעמים מיליארדי שנה מתרחש בעזרת אנזים בדקות ספורות. תכונה השנייה זה דיוק וספציפיות. אנזים יכול לזהות את המטרה שלו, את מולקולות המטרה שלו בתא, מתוך אלפי מולקולות שונות ולפעמים מולקולות מאוד דומות. והנקודה השלישית שקשורה לענייננו זה שיש להם גם בקרת הפעלה מדוקדקת. כלומר, יש לאנזימים וסתים או מתגים שמאפשרים להדליק או לחבות אותם לפי המצב המטבולי בתא.
איך החלבונים האלה התפתחו? נשמע סוג של מכונה משוכללת.
זו מכונה מאוד משוכללת, שבאמת שמסתכלים עליה היום, כמו שמסתכלים, אני לא יודע, על מטוס קרב או רכב חדש, קשה להבין איך זה התפתח. בין השאר המחקרים שלנו מראים, אתה יודע, משחזרים את המריצה ואת הגלגל הראשון שממנו התפתחו המכונות האלה.
זאת אומרת, ללא אנזימים אין גוף חי.
אין. כי כמו שאמרתי, התהליכים האלה, או שהם בכלל לא יקרו, או שהם יקחו מיליוני או מיליארדי שנה.
וואו. טוב, והעובדה שהם חלבונים היא משליחה על מה? על רגישותם לטמפרטורה וכולי?
על רגישותם בעצם לכל דבר. כן. חלבון הוא במולקולה מאוד מורכבת, ומכאן גם האתגר להנדס אותה. כי חלבון זה מין בניין כזה שאתה יכול לפרק דלת בצד אחד, והגג בצד השני נופל. אז זה מולקולה שמאוד מסובכת להנדס אותה, בין השאר, מדענים לאורך תקופה לא מבוטלת, מנסים להנדס אנזימים, להנדס את המתגים או את הווסתים שלהם. ככה שאפשר יהיה לשלוט בהפעלה של אנזים מסוים, או על פי אות ביוכימי, כמו שקורה בדרך כלל בטבע, כלומר נוכחות של מולקולה מסוימת משפלת את האנזים, אבל גם באותות קרינתיים כמו אור או אפילו אולטרסאונד.
זאת אומרת, הם רגישים גם לאור, מה, לקרינה אלקטרומגנטית?
לא כל אנזים, אבל יש אנזימים טבעיים שרגישים לתגובת אור. כן, למשל, בחיידקים או בצמחים שעושים פוטוסינתזה, אז כל הבקרה של חילוף החומרים של המטאבוליזם קשורה לאור.
וואו.
והחיידק כן. או הצמח מחליף לגמרי את המסלולים ה מטאבולים בין אור לבין חושך, ומי שמנהל את זה, מנצח על המקלה הזאת, זה אנזימים שרגישים לאור.
ואיך גלי רדיו קשורים לאנזימים? האם הם גם יש אנזימים שרגישים לגלי רדיו?
אז לעניות דעתי הם לא, כלומר, אני לא מכיר תופעה כזאת. יש חלבונים, דרך אגב, שרגישים לשדה מגנטי, כי אנחנו יודעים היום על חיידקים וגם יונקים שיכולים לחוש את השדה המגנטי של כדור הארץ. ובעצם מה שהחוקרים האלה מרוסיה ניצלו זה בעצם איזשהו חומר טבעי, חומר שמכיל ברזל שנקרא מגנטית, שבתגובה לקרינת רדיו הוא יכול לשחרר חום, ואנזימים כן רגישים לחום.
כן. הלו?
כן, כן.
אוקיי, אתה איתנו. לא, אני תוהה כי עברתי באמת על המחקר, והוא גם עסק בננו חלקיקים שצריך לשחרר כדי לשלוט באנזימים, נכון? השליטה היא לא ישירה.
נכון, אז הטריק שהם עשו זה לבנות בעצם ננו חלקיקים,
כן.
שמכילים מצד אחד את האנזים כמובן, מכילים את החלקיקי מגנטית האלה, שהם משמשים בעצם את האנטנה לקליטת גלי הרדיו.
וואו.
ובתגובה לקרינת רדיו הם משחררים בעצם אנרגיה טרמית או חום. והאנזים מגיב לשינוי הטמפרטורה, לאנרגיה הטרמית.
וואו. ויש לטכנולוגיה הזו יישומים? זאת אומרת, זה משהו שהוא פרקטי?
אז קודם כל צריך להגיד ככה, שזה כמר חלק ממאמץ בעצם להנדס את אנזימים, להנדס את הבקרה של אנזימים. ושבעצם מה שהם הראו הוא די צנוע, כלומר לא מדובר בעצם במפסק און-אוף כמו באנזימים טבעיים, אלא משהו יותר כמו דימר שמעמעם קצת את הפעילות של האנזים. אבל יש היום יכולות להנדס אנזימים, למשל להגיב לאור בצורה מאוד מבוקרת, ויש לזה הרבה יישומים, כי כמו שאתה אמרת, האנזימים שולטים בכל תהליכי החיים.
זאת אומרת, אני אוכל, אם אני ארצה, אם אני כועס על מישהו, אני יכול מרחוק לשלוט בקצב חילוף החומרים שלו ולהאט אותו.
כן, אז לדוגמה, אנחנו יכולים לקחת אנזים ששולט על נניח, על צריכת סוכר, ואז בתגובה נניח לקרינת אור, אולי לגלי רדיו גם, נוכל לעבור מתא שהוא נח לגמרי לתא ששורף סוכר בקצב גבוה ולחבות ולהדליק. או תחום שמאוד מאוד מתפתח זה שליטה על שידור עצבי. אז תאר לעצמך שיש לנו אנזים שמגיב לאור נניח, ויכולים לעבור מתא מוח נייח לתא שמשדר שידור עצבי, ואחר כך בהנדסה גנטית אפשר בעצם להחדיר את האנזים, כלומר לגרום לתאי עצב באחבר לבטא את האנזים הזה, ולשלוט על התגובות מוחיות בעזרת קרינת אור, אולי בעתיד קרינת גלי קול, אולטרסאונד, אולי קרינת רדיו.
טוב, אז נשמע שזה משהו שהוא כן בעל השלכות פרקטיות, בהנחה שבאמת אפשר יהיה לשלוט בה. אנזימים מרחוק.
כן, ובהנחה שאפשר, כמו כל טכנולוגיה, זאת הדגמה ראשונית.
כן.
בהנחה שאפשר יהיה לשכלל את זה ולהפוך את זה למשהו שהוא, כמו שאמרתי, שהוא יותר נראה כמו מפסק און-אוף. כרגע זה נראה כמו יותר מעמעם מאשר מפסק, אבל אפשר, אני מניח שהם ינסו לשכלל ולשפר את זה, וכמו שאמרתי, יש מאמצים בהרבה מעבדות בעולם להנדס אנזימים שהם ניתנים לשליטה בעזרת אור.
טוב, זה ודאי מסקרן מאוד, ואני משער שגם אי אפשר להפיק מזה הרבה מאוד תועלת בעתיד.
אני גם חושב.
כן. טוב, אני מודה לך, פרופ' דן תאופיק, חוקר רבולוציה של אנזימים במחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן למדע. תודה לך.
לא דבר.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, אני דודו ארד, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף. אנחנו עוברים לעניין הבא שבו עסקנו השבוע, הישג וכבוד רב לישראל, חברת הזנק מישראל, סטארט-אפ. היא הזוכה בתחרות Creative Business Cup לעסקים יצירתיים שנערכה בדנמרק. סטארט-אפים מיותר מ-50 מדינות השתתפו בתחרות Creative Business Cup שנערכה בקופנהגן שבדנמרק, ובמקום הראשון החברה הישראלית Six Degrees שפיתחה, שימו לב, צמיד שמאפשר לאנשים שלא מסוגלים לשלוט באצבעות, ואנשים שהמוטוריקה העדינה שלהם נפגעה, לעבוד עם טלפונים חכמים ועם טאבלטים. מי שאחראים לפיתוח הזוכה הם זיו שילון, שמיד תשמעו את השיחה שערכנו איתו, ואריה קץ, הם ביחד הקימו את החברה Six Degrees, וגם שוחחנו בעניין הזה עם מי שמצטרפת לשיחה מאוחר יותר, מנכ"לית החברה מירי ברגר, הנה השיחה.
היי דודו, בוקר טוב.
טוב, בוא קודם כל כבוד, ספר לנו קצת על הצמיד ואז נשמע על הזכייה שלכם.
טוב, אז למעשה בעידן הטכנולוגיה המתפתח אנחנו ככה עדים לזה שלאחרונה יש מקום יותר גדול לאפשר לאנשים בעלי מוגבלות לחזור לתפקוד שבו הם לא יכלו לחזור אליו החל מהרגע שהם נפטרו, או לא יכלו לעשות מעולם אם הם נולדו עם אותה מוגבלות, ובאמת בטכנולוגיה של היום אנחנו יכולים לאפשר להם להשתלב גם בעולם החברתי וגם בעולם העבודה באותו אופן. אחד מהדברים האלה שחקרנו לאורך הזמן, ובאמת על חשבונו התפתח הפיתוח הזה, זה העובדה שכאמור יש גם עוד בסביבות ה-300 מיליון אנשים ברחבי העולם.
300 מיליון, כן.
שיש להם איזושהי פגיעה מוטורית שמחולקת או למחלה, או לפציעה, או לאיזה למום מולד, או לטראומה שהם חוו במרכז החיים שלהם. ולמעשה אותם אנשים, החל מהם הפציעה מתרכזת בשתי אצבעות שלהם, או מסתיימת בשתי ידיים שאינם מתפקדות, לא יכולים פשוט לשלוט בטכנולוגיה כפי שאנחנו שולטים עם האצבע שלנו על מסך מגע, או עם כף היד שלנו על עכבר, ומכאן הגיע רעיון לפיתוח.
אז כפי שאמרת, 300 מיליון אנשים, אני משער שאפילו המספרים עשויים להיות גדולים מהמספר המרשים הזה, לא מסוגלים לשלוט בטלפון חכם, לא מסוגלים לעבוד עם טאבלט, והצמיד הזה אמור לפתור את העניין. אז איך הוא פותר את הבעיה?
למעשה, יש לנו שני דברים שחשוב לדבר עליהם בתוך הצמיד. אחד, זה הטכנולוגיה עצמה ששוכנת בתוך האביזר הלביש, בתוך ההארדוור. והדבר השני, זה היכולת של הטכנולוגיה הזאת ללמוד. once האדם המשתמש מניח את הצמיד הזה על הזרוע שלו, הצמיד הזה למעשה החל משבע דקות ו-20 שניות, שזה ככה תוצר שלנו מהאלפה פיילוט, שהצמיד הזה נלמד על ידי המשתמש, הצמיד פשוט מתחיל ללמוד את המשתמש ואת האופן שבו הוא זז. זאת אומרת שאם לאותו משתמש יש תנועה מוגבלת, אנחנו נדע לקרוא את התנועה הזאת כתנועה מלאה, בהתחשב לכל מערכת הפעלה שהוא שולט בה, אם זה טאבלט, טלפון או מחשב. מעבר לכך, היכולת שלנו למעשה להניח את הצמיד במקום שהוא לא היה עד כה סטנדרטי, אלא על האזור העליון של הזרוע, על האזור האמצעי של הזרוע, מאפשר לנו למעשה לשלוט בתנועות במחשב או בטאבלט או בטלפון בלי צורך לתפוס את זה עם האצבעות, וזה משהו שעד כה לא היה קיים בצורה כזאת שעובדת על תנועה במרחב בלבד.
טוב, נשמע מדהים. הצטרפה אלינו כרגע מנכ"לית החברה מירי ברגר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז שמענו מזיו שנשאר איתנו על הקו, על הצמיד עצמו. ספרי לנו באמת על הזכייה בדנמרק.
אז בעצם שנקרי היא שותפה גלובלית של ארגון שקוראים לה CBC, ה-Creative Business Cup. זו תחרות שבה 72 מדינות, 4,000 סטארט-אפים, בעצם מגישים מועמדות לייצג את המדינה שלהם כסטארט-אפ שיצא ממישהו שהוא מייקר למוצר, לעסק. אנחנו ניצחנו את התחרות בשנקר, ובעצם נסענו לייצג את ישראל בתחרות הזאת, וזכינו במקום הראשון, לא רק בתחרות של ה-Creative Business Cup, אלא בתחרות ההשקעה שמתלווה עליה. ובעצם מול 52 מדינות שהופיעו מספר רב מאוד לסטארט-אפים, יצא לנו בגאווה לייצג את דגל ישראל.
מה זה בגאווה? אני נכנסתי אתמול לאתר של התחרות, ודגל ישראל מתנוסס שם בתמונה המרכזית.
דודו, רק שתבין שקודם כל זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שחברה ישראלית זוכה בתחרות הזאת. ודבר נוסף הוא, היה שם בחלק מחברי הבורד, אנחנו לא נציין מדינות ספציפיות, הבורד המחליט, כן, מורכב עם משהו כמו 7 שופטים, חלק מהם היו ממדינות שמה שנקרא היחסים הדיפלומטיים שלנו איתם הם לא בגדר המושלמים ואפילו לא קרובים לכך, וגם הם היו חלק מאלו שבחרו בטכנולוגיה שלנו כטכנולוגיה זוכה, כי באמת הייתה תובנה שאנחנו יכולים לייצר כאן איזשהו בסיס חדש לפתוח שוק לחלוטין חדש לאנשים בעלי מוגבלות, שוק שהיה עד פה סגור רק בגלל המוגבלות.
ואני חושב שגם קודם כל זה נשמע מדהים, ויש משמעות אדירה לשימוש בטכנולוגיות כאלה, דווקא בעידן שבו טכנולוגיה משמשת בדרך כלל אנשים שמסוגלים להזיז את הידיים ויש להם מוטוריקה עדינה בסדר גמור, והנה אנחנו משתמשים בטכנולוגיה כדי לעזור למי שלא, לא יכול לשלוט בידיו כמו שאחרים עושים. זיו שילון, רבים מכירים אותך, נכון? ואת סיפורך, ובכל זאת, בוא ספר לנו איך הגעת בכלל לפתח צמיד כזה, איך הגעת לתחום פיתוח המוצרים הזה, או המוצר הספציפי הזה?
אז באמת, אני ככה בשנים האחרונות עוסק לא מעט ביזמות חברתית, עסקית, אם זה חברת סטארט-אפ אחת שהייתי שותף להקמה שלה, חברת סטארט-אפ נוספת שהקמתי יחד עם שותפים, והיום עובדתי מוסדות מאוד גדולים במדינה. באמת עולם היזמות זה עולם שקרץ לי מאחל מהרגע שנפצעתי, ואגב דודו, כל היזמות שלי התבססה תמיד הדברים שקשורים באיזשהו אופן לפציעה שלי, כי ביום שבו יצאתי מבית חולים הבנתי באיזשהו שלב שהחיסרון שלי כאדם הוא ככל הנראה היתרון שלי כיזם, כי אני רואה מה שנקרא דברים מחוץ לקופסה שקשורים לאנשים בעלי מוגבלות.
מעניין, אז, באמת, אז בוא תזכיר באמת למאזינים ולמאזינות איכה נפצעת, למרות שסיפור הפציעה שלך ידוע, ובכל זאת.
אז אני הייתי מ"פ בגבעתי ביום האחרון שלי בתפקיד ברצועת עזה, התפוצץ עליי מטען חבלה שפצע אותי אנוש, קטע לי יד אחת ופצע אנושות את היד השנייה שלמעשה חוברה מחדש בבית חולים. מאז עברתי שיקום מאוד אינטנסיבי של שנה פחות או יותר בבית החולים, ועוד כשנתיים וחצי בהשפוזי יום כאלה ואחרים, ובאמת דרך לא פשוטה וארוכה, אבל דרך שלימדה אותי גם המון על החיים, ובדרך הזאת כחלק מהמסע שלי לנסות למצוא פתרונות בכלל שיעזרו לי להתלבש, לאכול וגם לחזור לחיים הטכנולוגיים שלי, פגשתי את מירי וארי שהם היו אז עדיין סטודנטים בסוף שלבי הלימודים שלהם בארצות הברית. מירי בתחום של עיצוב תעשייתי וארי בהנדסת חשמל. היום שככה פגשתי אותם, הם הציגו לו את הרעיון הזה שהגיע למעשה בגלל אחד המרצים שלהם באוניברסיטה שגם לא הייתה יד. ומאז ככה נקשרו דרכנו והם פיתחו את המוצר הטכנולוגית, אני גם רעיונית, וחברנו יחד בשנה האחרונה על מנת להפוך את הדבר הזה להרבה יותר גדול ממשהו.
טוב, סיפור מרגש, ושבסופו של דבר גם הוביל באמת יזמות שמשנה חיים של הרבה אנשים. מירי ברגר, מנכ"לית החברה, איפה את רואה את החברה הזו בעוד כמה שנים? זאת אומרת, מה הפיתוחים הבאים שלכם?
אני לא אפרט עליהם, אבל אני מקווה להכניס את האלגוריתמיקה הזאת לבעצם מוצרים לבישים שקיימים בשוק, ולעזור לטווח הרבה יותר רחב של אנשים, אם זה אנחנו רואים את המוצר הזה, את הטכנולוגיה הקיים בכל כל שעון שמוצא בשוק בסוף, כיוון והאלגוריתמיקה היא תתפתח והיא תשתווה לכמה תחומי פעילות כגון משחקים. אנחנו בעצם רוצים להקיף את מגוון הפעילויות שבן אדם עובר לאורך היום, אם זה לעבוד, אם זה לכתוב, אם זה ליצור, אם זה ליהנות, ושם אני רואה את הפיתוח.
האמת שנכון, אפילו הצמיד עצמו יכול לסייע לאנשים שמוגבלים בשליטה, בתנועות הידיים, לשחק במשחקי מחשב, זה לא פחות חשוב.
זה לחלוטין אחד מהשלבים הבאים של פיתוח החברה, להביא אותנו באמת למקום שבו אנחנו עושים מספיק דאטאבייס על מספיק תנועות של אנשים עם מוגבלות ובלי מוגבלות, וליצור, להביא את המוצר הזה להיות מוצר מדף של אנשים לעולם הגיימינג גם, שזה משהו שאגב הודרנו ממנו לחלוטין, אותם חבר'ה שיש להם מוגבלות במוטוריקה עדינה עד כה, ועכשיו יש לנו הזדמנות לסייע.
לגמרי, לא רק כמובן לתקשר עם שירותי הצלה וכו', אפשר גם לשחק במשחקי מחשב, לדרוס אנשים, לראות באנשים כמקובל בעולם משחקי המחשב.
אגב, דודו, במחקרים ולמעשה מדגם מאוד מאוד רחב שביצענו ביחד עם בית איזי שפירה, אני יכול להגיד לך ש-78% מהנדגמים שלנו טענו שהיכולת שלנו לאפשר להם לשחק גרמה להם ליותר עושר מהיכולת לשלוט במחשב או בטאבלט או בטלפון.
אני, מבלי להכיר את המטריה באופן אישי, אני לגמרי מרגיש שאתה צודק לגמרי. כן, ודאי, זו יכולת שהיא מגיעה, זו זכות טבעית לכל אדם, אני חושב.
לחלוטין, כן? בטח בעולם המתפתח.
ודאי, ודאי, אני מודה מעומק הלב. לזיו שילון ולמירי ברגר, מייסדי ומנכלית סיקס דגריז, שזכו שוב בתחרות שנערכה בדנמרק, Creative Business Cup, לעסקים יצירתיים, יותר מ-50 מדינות, ובסופו של דבר הביאו הרבה כבוד למדינת ישראל. תודה רבה לכם.
כבוד גדול, שרק נמשיך כך.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ו. השבוע עסקנו באחת מהסכנות אולי מלחיצות ביותר שאפשר לשמוע עליהן, ולא הכרנו את אותה סכנה. שימו לב, גנים עמידים לאנטיביוטיקה נמצאים באוויר ומסכנים את כולנו, כך קובע מחקר חדש. לפי המחקר, באוויר של ערים רבות בעולם יש ריכוזים של גנים עמידים לאנטיביוטיקה, גנים שיכולים לסייע לחיידקים להפוך להיות עמידים לאנטיביוטיקה, ואז קטלניים לנו. המחקר הוא פרי עבודה משותפת של חוקרים רבים ברחבי העולם, והוא התפרסם בכתב העת Environmental Science and Technology. וכתבה על המחקר הזה פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שוחחנו על הסכנה הזו, על הגנים שפשוט תלויים להם באוויר ומסוגלים לסכן את כולנו, עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה.
שלום, בוקר טוב.
אני מוכרח לשאול או לדרוש הסבר, מה זה אומר גנים שמרחפים באוויר? גנים!
אוקיי, אז הגנים האלה נמצאו על חלקיקים, חלקיקים זעירים של אבק. בעצם זה נקרא PM10, חלקיקים בגודל של 10 מיקרון, 10 אלפיות המילימטר, ואותם גנים, זה יכול להיות שמדובר בחיידקים, זה יכול להיות שמדובר בחיידקים מתים, ויכול להיות שמדובר בחומר DNA שהוא פשוט נמצא שם, אבל אותה הפקה של DNA שהחוקרים עשו, הם מצאו, הם עשו את אותו, את אותו ניסוי בעצם ב-19 ערים שונות בעולם.
כן.
הם לקחו פילטרים של מזגן, פילטרים של מזגן מרחבים, ומה שהם עשו זה בעצם להשיג DNA מאותם פילטרים של מזגן, שזאת היא בעצם אינדיקציה לחלקיקים שיש לנו באוויר ולמה שיש עליהם, לחיידקים שיש עליהם, ולגנים שיש על אותם חלקיקים ובאותם חיידקים.
מה הגנים האלה מסוגלים לעשות?
אז קודם כל נמצאו, אנחנו אומרים על הגנים, אז נמצאו 39 תת סוגים של גנים שמקנים עמידות לשבע קבוצות שונות של אנטיביוטיקה. הסיאנים בעצם, הערים הסיאניות היו בייג'ין בסין ובריזבן באוסטרליה, שם התגלו הכי הרבה תתי סוגים של גנים עמידים לאנטיביוטיקה, שהסוגים העיקריים שנמצאו היו מקבוצת בטא-לקטם וקווינולונים. בעצם הם היו הכי נפוצים בכל הערים שנבדקו, לא רק באוסטרליה ובסין. ובעצם, מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו שאנחנו מוצאים באוויר גנים של עמידות לאנטיביוטיקה?
זה משהו שהחיידקים יכולים לקלוט לתוכם ואז כך להתנגד לאנטיביוטיקה או להתגבר עליה?
נכון, אז קודם כל לחיידקים יש יכולת, מעבר ל-DNA הרגיל שלהם, ה-DNA הכרומוזומלי, יש להם לחלק מהחיידקים מקטע DNA שנקרא פלסמיד. אותו פלסמיד זה איזשהו מקטע DNA בדרך כלל בעל צורה מעגלית, שחיידקים יכולים להעביר מאחד לשני. ואם יש לנו חיידק אחד שהוא עמיד, הוא פיתח עמידות לאנטיביוטיקה מסוימת, הוא בסופו של דבר יכול להעביר את אותה עמידות לחיידקים אחרים שנמצאים איתו בסביבה, וזה קורה בעיקר כשיש חשיפה לאנטיביוטיקה, לאותו סוג של אנטיביוטיקה, מי שיש לו את היתרון הזה, את היכולת להתמודד עם עם האנטיביוטיקה ולא להיפגע ממנה, הוא ישרוד והוא גם יעביר הלאה לחיידקים אחרים בסביבה, או בכלל אותם גנים, הכמות של אותם גנים של אותו חומר DNA בסביבה תהיה גדולה יותר.
זו סכנה שמה, שתגרום לנו בסופו של דבר לסנן את האוויר, מערכות מיזוג יכולות להתגבר על החלקיקים האלה? איך אפשר להילחם בחלקיקים האלה שמרחפים להם באוויר, בערים גדולות?
אז באופן עקרוני אנחנו לא צריכים להילחם בחלקיקים, אנחנו צריכים פשוט לצמצם את, את השימוש באנטיביוטיקה.
שזהו, באמת, כן, באמת המחקר מתייחס באמת לאובר שימוש, לשימוש היתר באנטיביוטיקה, נכון? אנחנו שוב חוזרים לנקודה הזו.
נכון, כשאנחנו מסתכלים על בכלל על כל העולם, אז הערכה היא שמדובר בכל שנה ב-700,000 בני אדם שמתים ברחבי העולם כתוצאה מחשיפה לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, בעצם זיהומים שנגרמים על ידי...
700,000 אנשים שמתים כתוצאה מחיידקים שצריכו להתגבר על אנטיביוטיקה. וואו, בעולם, וואו.
והצפי בישראל, הצפי שהמספר הזה יעלה עד 2050 לכ-10 מיליון בני אדם, ובעולם, וכשאנחנו מסתכלים בישראל, בישראל הערכה של משרד הבריאות היא שבכל שנה כ-4,000 מטופלים מתים מזיהומים כאלה בבתי חולים, זיהומים שנרכשים בבתי חולים חלקם, וחלקם מגיעים לבית חולים עם הזיהום, אבל בעצם יש לנו כאן עוד אינדיקציה, אנחנו מכירים את הנושא של עמידות לאנטיביוטיקה שהולכת ומתפתחת עם השנים, ככל שהחשיפה של הציבור ושל הסביבה לאנטיביוטיקה הולכת וגדלה. וזו עוד אינדיקציה בסך הכל לכך שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מצמצמים את השימוש שלנו באנטיביוטיקה.
ושוב, לא ליטול אנטיביוטיקה ללא אישור של רופא או מרשם של רופא, לא לאלתר בעניינים, אלא אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, כי הגענו לסיומה של השעה, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה רבה לך.
תודה לכם, ויש גם אפשרות להחזיר תרופות לבתי המרקחת.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'י לשעבר, פוסטרוף. השבוע עסקנו בשאלה האם בדומה לפשיעה מקוונת, פשיעה מאורגנת ופשיעה כלכלית, ישנה פשיעה קולינרית. שכן עסקנו באופן כללי במאפיה ובפשעים מאורגנים, אנחנו עסקנו בשאלה הזו במסגרת הפינה שלושה שאוכלים, ומי שענה על השאלה הזו, האם ישנה פשיעה קולינרית, הוא פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, מהחוג ללימודי ארץ ישראל והחוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית כנרת.
שלום דודו, מה נשמע?
פשיעה קולינרית?
פשיעה קולינרית זה אחד הדברים הכי עתיקים והכי ידועים בכל מה שקשור בין מזון לפשע.
מה זה אומר? מלבד כמובן להכיל אוכל גרוע, כפי שאני מכין. אני פושע קולינרי, אבל אני הקורבן של
וחלילה,
הפשע.
אתה בן אדם עם המון כוונות טובות.
הכוונות?
אני מדבר על אנשים שהכוונה שלהם מראש היא לנצל את הפער שבין הרצון לעשות רווחים מהירים למוצר נחות. כלומר, ככל שאני אצליח למתג את המוצר יותר,
כן.
הפיתוי לעשות עליו כסף יהיה גדול יותר. ניקח למשל בקבוק יין. אם בן אדם סביר קונה בקבוק יין על פי התווית שלו, כל מה שנותר לי זה לזייף את התווית, לשים שם יין זול, ועשיתי פער מאוד מאוד גדול של אחוזים. תמיד היה קשר בין מזון לפשע מאורגן ולפשע בכלל. הדוגמה הכי קלאסית היא תקופת היובש בארצות הברית.
כן, שאפילו הזכרנו אותה. כן, בבקשה.
מתוך הרעיון המאוד אינפנטילי שחברות מעלות מעט לעט למשטר את האזרחים שלהם, ארצות הברית נכנסת לתקופה של יובש, 1920-1933. בתקופה הזו, בשל עלייה באלימות משפחתית, אז נאסר על הייצור, על ההובלה והצריכה של אלכוהול. אבל אנשים תמיד שתו אלכוהול ותמיד ישתו אלכוהול. ולתוך הוואקום הזה, מי נכנס? נכנסו גופים של פשע מאורגן. אנחנו מכירים את כל הסיפור דרך אל קפון, ששלט באזור שיקגו, וגם היה הסרט המפורסם של ה-Untouchables. אבל מי שקצת יפשפש בסוגיה הזאת, גם הקנדים, בהון הראשוני שלהם, הרוויחו מתוך הדבר הזה.
מעניין.
יש מקרים אני רוצה לקרוא להם משעשיים, הם לא כך משעשיים, אבל שקשורים בגניבה של מזון, לפני שניכנס לעניין האמיתי של מזון ופשע. אז מדוחות שיש מעת לעת, כנופיה שגונבת קוויאר איראני שהגיעה לשוויץ, כנופיה אנגלית שמשתלטת על יין בשווי $2 מיליון. היין הזה היה מיועד למשפחת המלוכה הבריטית, וכדי לעשות את זה הם היו צריכים להגיע למרתף עם קירות מאוד מאוד עבים, לעבור אזעקות עם צעני לייזר, וכדי להודיע למשטרה שהם עשו את זה, הם גם השאירו בקבוקי שמפניה אחרי שהם שתו אותם כעדות להצלחה שלהם. בפריז 1994, שני פריזאים משתלטים על המסעית מלאה פואגרה וגונבים $100,000 בשווי של מזון. אבל כל האנקדוטות האלה זה ספתח. השוד הגדול והמתמשך, השוק הגדול ביותר בעולם, הוא הכניסה של גופי פשע מאורגן לתוך עולם המזון. הפיתוי הזה הוא פשוט גדול מדי. והגופים האלה, שמבריחים סמים ונשק, הם כבר יודעים, יש להם ניסיון, יש להם לוגיסטיקה. הערכות בדוחות שמוציא האינטרפול, ששוק המזון העולמי מכיל בתוכו סדר גודל של $52 מיליארד בזיופים שנתיים. זאת אומרת, זה כמעט פי שתיים ממה שהגופים האלה מרוויחים מזה שהם משווקים הרואין.
זיופים של מזון, זה של חומרי גלם של...
למשל, וואו. למשל. הערכות הן ש-50% מהיין שמשווק היום בסין תחת תוויות אוסטרליות, הוא יין מזויף.
וואו.
זיופי ביצים אורגניות, אחד הלהיטים הכי גדולים, ואם נזכור כל הזמן שאנחנו הצרכנים מסתמכים על מיתוג ודימוי, אז נורא קל לעבוד עלינו.
ודאי.
כי זה עטיפות סגורות. אלכוהול, אלכוהול תמיד היה מקום לעשות הרבה כסף. נניח בקבוקי וויסקי שאנשים קונים במאות דולרים, כל מה שאתה צריך זה למצוא אלכוהול זול, לשים על זה תוויות יקרות, והנה הרווחת מתח רווחים מצוין. אנחנו מכירים את הסיפור העצוב של רמדיה. מה שקרה ברמדיה זה שמישהו שם עשה כסף מלא להכניס את החומרים שהיה צריך להיות שם, והתוצאות ידועות לכולנו. הסיפור הכי מדהים שהתפוצץ באירופה, ובגללו כנראה המודעות עלתה, היה סיפור שבתוך מה שהיה אמור להיות חזיר, התגלה DNA של סוס. וזה פתח חקירה עצומה של פרופסור מאוניברסיטת לידס, שגם בדוח מאוד מאוד מפורסם, ובעצם כולנו נחשפנו לאופן שבו אפשר כל הזמן לעבוד עלינו בענייני מזון. רק דוגמה קטנה להתערבות של ארגוני פשע, והיום אנחנו מוצאים את זה גם בדרום אמריקה, כל הקרטלים של הסמים, וגם באירופה, המאפיה האיטלקית או ארגון מתוכה, במשך שנים היה מפיץ גרעינים של סויה, של טירה, של חיטה, של חמנייה, כגרעינים אורגניים, ובאופן מעשי, בהתכתב עם אחת השיחות הקודמות שלנו, זה היו גרעינים מהונדסים גנטית שהגיעו מאוקראינה, ממולדווה, מקזחסטן, והרווחים הם עצומים.
כל נושא האורגני, מאחר וגם אין תקן, ככל שאני יודע, שהוא רשמי, הוא פתח להרבה מאוד רמאויות, קטנות וגדולות.
אכן כן.
אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה, וזה היה מרתק. תודה רבה לי, פרופסור נמרוד לוז.
דודו, יש עוד עניין אחד.
יש עוד עניין אחד?
בוודאי.
אז אנחנו מעוצרים את... בבקשה, כן.
הסטודנטים שלי, בקמפוס אוכל שהתחיל השבוע,
כן.
וצמודים לפינה שלך, שאלו מתי אתה בא לסייר איתנו בכנרת.
די, אני לא מאמין. מילא לסייר בכנרת, אבל לצאת מהבית, אני צריך לעבור כמה טיפולים פסיכולוגיים עד שזה יקרה. אבל אני מקבל את ההזמנה הנדיבה הזו, ודש לחברים במכללה האקדמית כנרת. תודה רבה לך, פרופ' נמרוד לוז.
תודה, ביי ביי.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של תוכנית סיכום השבוע שלנו. רגע לפני שנספר לכם מי עמל על המשדר המורכב הזה, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'י לשעבר, צט לשעבר, פוסטרוף. האם יש לך עוד המלצה לסוף השבוע הזה, או שנסתפק בהופעה של מוני ובראבא ומטר הלאונידים בשמיים?
קודם כל קיצרת לי קצת את השם.
אני אלף סליחות, אדוני, כמובן, מבטיח לומר אותו במלואו, כולל ביטול של המבזק. הנה, אופן הנחשון כבר מושלח החוצה מהאולפן.
אין סיבה למבזק.
לטובת הקראה של שמך המלא.
אז כן, יש לי המלצה. אני הייתי נוכח בפרימירה של סרט שנקרא סיבת המוות, סרט דוקומנטרי על אחד האירועים היותר טראומטיים שהיו לנו בישראל, הפיגוע על בצומת מעריב, אם אתה זוכר, בשנת 2002, כן. הגיע מחבל, ירה על הסועדים במסעדה מול הגשר, והמחבל נתפס וחוסל. אבל גם שוטר שם נהרג בשם סלים ברקת. הוא נמצא מוטה על הכביש, וחשבו עד היום שהמחבל הרג אותו. אבל הסרט הדוקומנטרי הזה מתחכה אחרי ג'מל, שזה אחיו, שהוא יוצא למסע לגלות מי באמת.
וואו.
הרג את אחיו השוטר.
והאם המשטרה... אפשר לבקש ספוילר? זה נשמע
מסכן
מאוד.
כן, המסע עוד לא תם, אבל מתברר שהמשטרה ניסתה לטייח פה סיפור. שחשבו שאחיו, בגלל חזותו הערבית, כי הוא דרוזי, חשבו בטעות שהוא המחבל. ולכן, וכך מסופר, כך נראה בסרט, שאזרח חמוש ירה בטעות. באחיו ולא ב... זאת אומרת, אחיו היה יכול לצאת בחיים מהסיפור כשהוא חיסל כבר את המחבל.
בהנחה שזה מה שהיה, זאת טרגדיה אנדרואית. כן.
אבל כך זה נראה, והוא מגיע למעבדה, והוא מגיע אל האיש היורה ויושב איתו ומדבר ונפגש עם שוטרים, והכל מצולם ומתועד, והאיש הזה הוא איש חקירות. במקרה, אחיו הוא איש חקירות של מס הכנסה.
אז הוא יודע לשאול את השאלות הנכונות ולחלץ את האמת. וואו.
היה אירוע מאוד מרגש, יחד עם גיבור הסרט.
וזה סרט שאפשר לראות?
כן, אז הוא מוצג ביום שבת, הזה בסינמטק תל אביב, בשעה 19:00, זה נקרא סיבת המוות. לדעתי, באמת, כל ישראלי צריך לראות את הסרט הזה.
טוב, זה נשמע מרתק. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו מיד יוצאים למבזק. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להאזין לנו באופן כללי באמצעות היישומון, לא רק בלייב ברדיו. אתם מורידים את היישומון כאן עוד או כאן אודי, מתקינים אותו בטלפון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. הנה
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו תוכנית סיכום שבוע חגיגית, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארד, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד יונתן גת לשעבר, ג'ק לשעבר. ג'ו, שלום לך.
שלום דודו.
אתה איתנו כדי להמליץ לנו או לספר לנו מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה. השבוע עסקנו בשלל עניינים שחלקם שמענו כמובן בשעה שחלפה לה, אבל אנחנו עם עוד הרבה עניינים לפנינו שעסקנו בהם השבוע. אנחנו נספר לכם מי אמר על המשדר שלנו. עורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באופן כללי באמצעות יישומון, לא רק בלייב ברדיו. היישומון הוא כאן עוד או כאן אודי, מורידים אותו בחנות האפליקציות, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. השבוע עסקנו אגב בשלל עניינים שקשורים לשמיים. ראשית, האזנו בפעם הראשונה בעולם לרוח בכוכב הלכת מאדים, שמיד נשמע, ממש רוח שהוקלטה שם על ידי אינסייט. הנה מיד עורך התוכנית רז ישיג לנו את הקול, את הצליל, את ההקלטה עצמה. ועסקנו בעוד עניינים גם שקשורים לשמיים, כמו למשל ביום ראשון, הנה, זו הרוח.
וואו.
כפי שהוקלטה, ממאדים זה.
איך יודעים שזה באמת משם ולא עובדים עלינו?
נאסה, אתה סומך עליהם? קונספירציה? האם זה מישהו שנשף לתוך מסרק?
כמו ששיקרו לנו שנחתנו על הירח.
אם כן, נחתנו, אם כן, יש הקונספירציות, ואזור 51, והאקס-פייל, ומלדר, וסקארי, וקובלר, רונצות. טוב, אז זלזלת בהקלטה של נאסה, של רוח במאדים. מביאים לך רוח במאדים. טוב, זה לא קוויאר ושמפיין. ודאי. עסקנו בעוד עניינים. נספר לכם שגם ביום ראשון יחלוף, ואפשר לראות, כך סתם בעין בלתי מזוינת, כוכב שביט בצבע ירקרק, מרהיב בשמיים. מיד נשמע את השיחה שערכנו על כוכב השביט אז עם פרופסור יואב יאיר. טוב, אז רגע לפני שנקפוץ למים העמוקים של האסטרונומיה ועוד עניינים, מה אפשר לראות השבוע?
אז ביום שישי ב-YES ישראלי, מה לעשות, זה רק ב-YES.
רגע, הנה המוזיקה שהיא רק מבשרת על הגעתך, אז בוא לפחות נשמע צעדים שלך מתקרב. זה צעדי סטפס, אתה למד את הסטפס כמובן. הנה ריקוד הסטפס של יונתן.
לא פשוט. אני אוהב לעשות את האפקטים של עצמי.
תודה.
כמו שאני פעלולן של עצמי.
מה, אתה הפולי דנסר של עצמך, הבמאי.
אני לא מוכן שיהיו סטטיסטים.
האורך, התאורן של עצמך, אתה one man pony show.
בדיוק.
אוקיי.
אז מה שיש לנו ביום שישי ב-YES ישראלי ב-10:30, זו בחורה של הסרט פיגומים. סרט ישראלי פנטסטי. באמת, סרט נהדר על תלמיד תיכון בעייתי, שאבא שלו, שמגולם על ידי יעקב כהן, רוצה לקחת אותו לעסק המשפחתי של עבודות בנייה. הילד רוצה ללמוד, אבל האבא אומר שאין טעם שהוא ילמד, הוא צריך לעבוד. והילד מגיע, והילד פוגש מורה חדש שמגיע לתיכון עם שיטות לימוד אחרות. המורה הוא עמי סמולרצ'יק, ונוצרת מערכת יחסים מאוד יפה בין המורה האינטלקטואל והיפי מול התלמיד שבא ממשפחה נזקקת, מצב סוציו-אקונומי נמוך, וככה דילג על כיתות, דילג על שהוא על מבחנים.
זה סרט שיצא להקרנים, כולנו נוכל לראות אותו, די. הוא יצא כבר, די.
זה סרט שכבר יצא להקרנים, ועכשיו הוא מגיע לטלוויזיה, וקצר הרבה מאוד שבחים ופרסים, והתפקיד של אשר לקס, שהוא בעצם לא שחקן, אלא באמת, מה שנקרא, שחקן אמיתי.
כן.
אדם מהחיים. עושה תפקיד פנטסטי שם.
די.
זו גישה מעניינת, דרך אגב, כבר הרבה מאוד שנים שלוקחים אנשים שאין להם ניסיון במשחק, ומושיבים אותם מול המצלמה ואומרים להם, תהיה אתה.
וזה עובד?
וזה עובד נהדר.
וואו.
אני לחלוטין קניתי את זה.
טוב, גם אתה בעצמך משחק את עצמך.
נכון.
הרי לא למד את המשחק בצורה, מלבד כמובן,
סטלס אדלר וסטניסלבסקי.
כן. שלמדו אצלך כמובן.
כן, אצלנו השמפיין, הקוויאר, הלימו,
זה הכישרון האמיתי.
זה בעצם הכישרון שלנו.
החומרים האסורים והמלוכים האלה.
קהילים. אז ביום שישי, ב-YES ישראלי, 10:30.
מחר, אוקיי. אז תודה לך על ההמלצה הזו, ואנחנו עוברים לשלל ענייני חלל. הרוח נושבת קרירה גם במאדים, הנה מיד רז חסון שוב ישמיע לנו את הרוח, כפי שהיא הוקלטה במאדים על ידי אינסייט. נזכיר לכם, הנה, כך נשמעת הרוח במאדים. הנה, עכשיו תוכל לחזור על הוואו.
וואו,
הנה.
האמת היא שזה
זה באמת מרגש. יש שם, מסתבר שיש, הנה, מיד נשמע את השיחה שערכנו עם פרופסור יואב יאיר, מסתבר שיש שם אטמוספירה ורוח של ממש. הרחש הוקלט במאדים על ידי אינסייט, ששוגרה בחמישה במאי השנה ונחתה במאדים לאחר לפני שבועיים, סליחה, ב-26 בנובמבר היא נחתה. אז אלה הצלילים, ובנוסף לידיעה הזו, עסקנו בביקור מסקרן בשמיים שלנו של כוכב שביט בצבע ירוק בהיר, שביום ראשון, ב-16 בדצמבר, יגיע מאוד קרוב, לנקודה הקרובה ביותר שלו לכדור הארץ. בשלל ענייני האסטרונומיה האלה, שוחחנו עם, או עליהם, שוחחנו עם פרופסור יואב יאיר, שהוא דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר מדעי האטמוספירה וחלל.
שלום דודו, שלום למאזינים.
טוב, אני מוכרח לשאול אותך, קודם כל נתחיל מהרוח, אני מבין שזה לא עניין מאוד גדול, אבל מה נע שם? הרי יש אוויר, אין אוויר בכוכב הלכת מאדים. אז
לא, יש אוויר, בוודאי. יש אטמוספירה מאוד מאוד דלילה במאדים. היא רובה ככולה פחמן דו-חמצני, CO2. הלחץ על פני השטח של מאדים הוא 1/200 מהלחץ הממוצע בגובה פני הים בכדור הארץ.
כן. משהו
כמו 5-6 מיליבר. ודווקא האוויר הדליל הזה נושב בעוצמות, ויש רוחות חזקות מאוד וסופות אפילו על פניו של כוכב הלכת האדום.
אז זו לגמרי רוח, זו לגמרי רוח.
כן, כן, הרוח נושבת כלילה, כמו שאומרים.
כן, לגמרי.
ולפעמים היא מרימה אפילו סופות אבק אדירות שמכסות את פני כל כוכב הלכת. זו אחת התופעות שאני חוקר, כי באנלוגיה למה שקורה בכדור הארץ, הסופות הללו נוסעות איתן מטען חשמלי גבוה, מה שכמובן יכול להשפיע על התפקוד והתפעול של חלליות ונחתות רובוטיות על פני השטח של מאדים.
וואו, האם באטמוספירה של כוכב הלכת מאדים יש גם מעט חמצן קצת, או שאפילו את זה לא?
לא, לא, אין חמצן.
אין שם חמצן בכלל.
מולקולרי. יש עוד תרכובות, פיאר עדי מים, הייתי אומר, שזה מעניין ומשמעותי, אבל האטמוספירה כמעט יבשה לחלוטין, ובטח אין בה תרכובות גזיות שקשורות לתהליכים ביולוגיים, לפחות עד היום לא מתנו כאלה. מה שאינסייט שמע, אגב, זה למעשה את הרעידות של המערכת הסייסמית, שעוד טרם נפרקה מהגוף של החללית, והרוח פשוט הרעידה אותה, אז מה ששומעים זה הסייסמומטר שקלט את התנודות של לוחות השמש הענקיים, יש שני לוחות שמש שפרוסות כמו אוזניים גדולות מסביב לחללית בקוטר של 2 מטר כל תא שמש כזה, הרוח פשוט הרעידה אותם, והסייסמומטר, שזאת המשימה הראשית של אינסייט כזכור לנו,
לבדוק את הקרקע שם, האלה, כן.
כן, קלט את הרעידות ותרגם אותם לצורה אקוסטית, מה שנשמע הרוח. ומכשיר נוסף זה המד הלחץ, הברומטר, שיש בחללית, בנחתת, והוא גם קלט את השינויים שנגרמים בלחץ כאשר האוויר זורם על פני גוף החללית. וואו. אז במידה מסוימת זה נכון, זאת פעם ראשונה ששומעים רוח נושבת על פני כוכב לכת אחר, וזה אפילו לא הייתה המשימה הראשית, וזה היה די תגלית אקראית. של אינסייט.
עכשיו, ברשותך, בוא, אם תוכל להתייחס לכוכב השביט הירוק שאמור להתקרב לכדור הארץ, מאיכן הוא מגיע? מה מסלולו?
כן, שביט 46P וירטנן, כידוע לכולם, המגלים של שביטים זוכים שהאובייקטים האלה יקראו על שמם. זה שביט מחזורי שמקיף את השמש כל 5.4 שנים. והוא יגיע לקרבה מרבית לשמש ב-12 לדצמבר, וקרבה מרבית לכדור הארץ 4 ימים אחר כך, זאת אומרת ביום ראשון בלילה. והאמת היא שזה השביט הבהיר ביותר של שנת 2018. יש לו זנב גדול מאוד וארוך, שמשתרע על משהו כמו 300-400 אלף קילומטר, והוא מוקף בהילה שצבעה ירקרק. וכדאי להסביר למאזינים מה זה שביט, שזה למעשה קרחון חלל, או דירטי סנובול, כמו שקוראים לו בסלנג של האסטרונומים.
הכוונה היא לך שהוא עשוי מקרח? ממים קפואים?
נכון, הוא עשוי מקרח, קרח של מים, קרח של CO2, קרח של פחמן חד חמצני, מטובל במינרלים ובאבק של סלעים וכדומה, וכאשר השביט הזה, כשהוא נמצא רחוק מהשמש, הוא אפל ולא קורן בכלל, אבל בהתקרבו בערך לאזור מסלולו של צדק, או בין צדק למאדים, קרינת השמש מתחילה להפשיר ולעדות ממנו קרח שהופך לגז ועובר יוניזציה, והגז המיונן הזה יוצר זנב והילה סביב גרעין השביט, ובתנאים מסוימים אנחנו רואים צבעים שונים, כחולים, ירקרקים, זה תלוי בסוג היונים שמוצאים בתוך הזנב של השביט, יונים של פחמן חד חמצני או של חמצן או של תרכובות נוספות, והללו פשוט מנוערים על ידי אור השמש, פולטים פוטונים בצבעים שונים שאנחנו רואים אותם כגוונים יפהפיים, והשביט הזה, וירטנן 46, הוא פשוט בצבע ירקרק כחול, מאוד מאוד יפה.
וביום ראשון באמת ב-16 בדצמבר, תחילת השבוע הבא, אנחנו נוכל לראות אותו בעין בלתי מזוינת?
כן, אז הנה אני אתן טיפים לצופים הישראלים.
כן.
יום ראשון, 16 לדצמבר, אפשר יהיה לראות אותו בכיוון מזרח, הוא יהיה מעל האופק המזרחי בערך ב-26, כבר אפשר לראות אותו מבצבץ מעל כוכבי קבוצת שור, למי שיודע לזהות אותם, מזל שור או מזל קימה, קבוצת קימה ידועה, וככל שכדור הארץ מסתובב סביב כיפת הכוכבים, השביט ילך ויגביה במרומי השמיים, בערך בשעה 9:45 בלילה, הוא יהיה כבר 80 מעלות מעל האופק בכיוון דרום. ואני ממליץ לכל מי שרוצה לצפות באמת תופעה אסטרונומית יפהפייה, לצאת לאזור חשוך, אגב, אי אפשר לראות את זה מתוך העיר בגלל זיהום האור, לקחת משקפת שדה, 6/50 מספיק טובה, וכמובן מי שיש לו טלסקופ בוודאי, וזה אורח נדיר במחוזותינו,
וואו.
נקרא השביט היפה של 2018. אגב, אפשר לתפוס 2 במחיר 1, כי בסוף השבוע הזה, 13-14 לדצמבר, זה גם CO של מטר המטאורים ג'מינידים, שמגיע מקבוצת תאומים, וגם כאן זה איזשהו עדות למעבר של שביט קדמוני, שעבר בשמי כדור הארץ, במערכת השמש הפנימית, והרסיסים של זנבו נופלים לאטמוספירה ומתקלים בה, אז אנחנו רואים אותם כמה שאנחנו קוראים בסלנג, כוכבים נופלים, אבל למעשה מטאורים קטנטנים שנשרפים בגובה 100 קילומטר באטמוספירה.
וזה קורה בסוף השבוע הזה, גם את המטר הזה אפשר לראות, נכון? מכאן מישראל.
נכון, אפשר לראות אותו ולא צריך אפילו משקפות, פשוט
וואו.
לצאת לאזור חשוך, עטופים בסמיכה, ולהסתכל על השמיים. קצב המטאורים הצפוי השנה הוא גבוה במיוחד, בין 60 ל-100 בשעת השיא, שזה בדרך כלל אחרי חצות. זאת אומרת, אם יש שמיים בהירים, ופה אנחנו צריכים להתייעץ בחברינו המטאורולוגים, באמת סוף השבוע הזה יכול להיות בסימן אסטרונומי, אפשר לראות גם מטאורים וגם שביט יפהפה בשמיים.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר מדעי האטמוספירה וחלל. תודה לך.
חן חן, דודו.
לכם אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן תוכנית סיכום חגיגית, היא לא חגיגית בלי האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ל לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
שלום דודו.
טוב, אתה חמוש בשלל המלצות, חמוש. אבל אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא ברשותך שבו עסקנו השבוע. בדיקת דם חדשה תאפשר איתור מחלות רבות, בין היתר סרטן, ואף את מיקום הגרורות יהיה אפשר לאתר באמצעות הבדיקה הזו, אם יש כאלה, ואיך הבדיקה תדע לזהות את אותן מחלות על פי DNA חופשי, או שברי DNA, שברים. של DNA שמשתחררים לדם במהלך מוות של תאים. הבדיקה המהפכנית היא פרי פיתוח של צוות חוקרים בינלאומי בראשות חוקרים מישראל, פרופסור יובל דור, דוקטור רות שמר ודוקטור טומי קפלן מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור בנימין גלזר מהמרכז הרפואי הדסה, והמחקר הרפואי אגב פורסם בכתב העת היוקרתי Nature Communications. אנחנו שוחחנו בעניין המחקר הזה עם מי שהוביל את המחקר, בין היתר דוקטור טומי קפלן מבית הספר להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית.
היי דוקטור.
טוב, אנחנו כמובן מתרגשים ביחד איתכם, אבל בואו ספרו לנו ממה אנחנו מתרגשים, כי זה לא טריוויאלי. בדיקות דם של היום לא מסוגלות לאתר מחלות כמו למשל סרטן?
רגע, בוא נחזור רגע אחורה.
אני טוב, אשמח.
בוא נדבר על תחלופת תאים בגוף. נכון, יש את הפרדוקס הזה על האונייה של תזהות, שמחליפים לה את כל החלקים, ומתי היא נשארת אותה אונייה או לא נשארת אותה אונייה.
אז בוא באמת נספר למאזינים ולמאזינות את הסיפור. תמיד באמת עולה השאלה, אם יש לי אונייה ואני מחליף רכיב אחד בה, אוקיי, זו נותרת אותה אונייה, אבל אם אני מחליף עוד מרכיב ועוד מרכיב, או למשל בלהקות, זה בדרך כלל מקובל, נכון? אם יש להקה בת ארבעה, בסיס, נגן גיטרה וכו', אם אני מחליף את כולם, האם זו עדיין אותה להקה? אז קח את זה מכאן, כן.
אז ככה גוף האדם, ורוב התאים בגוף שלנו, רוב הרקמות מתחלפות, והתאים מתים ומוחלפים בתאים חדשים. אולי במוח אין תחלופת תאים, אבל ברוב הרקמות האחרות יש תחלופה כל הזמן. ובעצם הערכה זה שהמסה של התאים שמתחלפים כל שנה זה בערך 3/4 ממשקל הגוף שלנו.
וואו.
זה מספרים מטורפים. ומאות מיליונים של תאים כל שנייה, כל דקה, אנחנו כל הזמן מתחלפים. וחלק מהאדיר, אז עכשיו כשאתה מת, אז מערכת החיסון מפרקת אותו, וחלק מהרכיבים שלו הולכים למחזור. וחלק מה-DNA של התאים האלה לפעמים משתחרר לדם, ואפשר למדוד אותו. זאת אומרת, מדובר על שברים קטנים של כמה מאות אותיות של DNA, שזה בערך מיליונית מהגנום, אם אתה רוצה שנהיה כמותים, וזה משתחרר לדם. וזה מתנקה על ידי הכבד, תוך איזה חצי שעה או משהו כזה. אז בעצם כל הזמן יש לנו בדם עדויות לתאים שמתו בגוף בשעה האחרונה, נגיד.
פשוט סוג של פסולת במרכאות, כן, או לא כן, במרכאות, כן. של תאים שמתו, שברי DNA.
כן. ושימוש נפוץ שיש לזה, זה למשל, כשאנחנו נשים שנמצאות בהיריון, אפשר לקחת להם בדיקת דם ולבדוק את מין העובר, או לבדוק בדיקת היריון על ידי DNA חופשי של העובר, שנמצא בדם, נכון? זה בשימוש כבר נכון.
יש בדיקת דם באמת חדשה שאמורה להחליף בסופו של דבר את בדיקת מי השפיר, והוא באמת משתמשת בדם. אני משער שהעיקרון הוא דומה, כן.
העיקרון הוא דומה.
כן.
וגם יש כבר כמה חברות בארצות הברית שעושות דברים דומים לסרטן, שבעצם המטרה שלהן זה לזהות חתיכות של DNA שמקורן בגידול, ואז אפשר למדוד אותם בדם. בדרך כלל השכיחות שלהם בדם תהיה נמוכה, כי הגידול הוא קטן יחסית. אז מדובר אולי על... האתגר זה לזהות דברים שנמצאים בעשירית אחוז מהדם, מה-DNA בדם, שמגיעים מהגידול. זאת אומרת, זה המספרים. אוקיי?
כן.
שזה, עכשיו, כל הקונס במה שאנחנו עשינו זה שבמקום להסתכל על רצף ה-DNA, אנחנו מסתכלים על סימון של ה-DNA על ידי שיער מתיל. אם למדתם כימיה, יש משהו שנקרא מתיל, זה CH3, זה מולקולה קטנטנה, שאפשר להוסיף אותה לכל מיני מקומות בגנום. וקוראים לזה מטילציה של DNA. ולמה זה חשוב? כי כל התאים בגוף שלנו, הרצף שלהם הוא זהה. זאת אומרת, אם אני רואה חתיכה של DNA בדם, אני לא יודע מאיזה איבר היא הגיעה. אם אני מסתכל על הרצף, אוקיי?
כי ה-DNA שלנו הרצף... הוא דומה מאוד, נכון? בכל התאים, לא משנה איזה תא.
הוא ממש זהה.
כן,
ממש
זהה.
לעומת זאת, אז החברות האלה שציימתי מקודם, מה שהן עושות, הן מחפשות חתיכות של DNA שיש בהן מוטציות, מוטציות שגרמו לסרטן. זאת אומרת, בגידול, הגידול עובר שינויים גנטיים וצובר מוטציות, ואפשר לזהות את המוטציות האלה, אבל זה לא מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו עושים זה להסתכל במקום רצף ה-DNA, או בנוסף לרצף ה-DNA זה להסתכל על הסימון שלו על ידי מטיל, מה שנקרא מטילציה של DNA. האם זה היה ברור?
לא, חשוב לי באמת, כי אני ראיתי באמת, לפחות בכתבה שעוסקת במחקר הזה, שיש איזה קשר באמת למטיל שאתה מזכיר. זה לא מאוד אינטואיטיבי. אנחנו נשמח שתרחיב באמת. מה זה אומר לסמן את ה-DNA באמצעות ה-CHR בפחמן מימן 3 הזה?
כן, תדמיין שמישהו צובע את החתיכות DNA האלה במגוון צבעים.
אוקיי.
יש מקום שצובעים אותו רק ברבלב, ויש מקום בגנום שצובעים אותו רק בריאות, ומקום אחר בגנום שצובעים אותו רק במוח, וכן הלאה. והסימון הזה הוא נשמר גם כשה-DNA מגיע לדם. זאת אומרת, כשאנחנו רואים חתיכה קטנה של DNA ששת עליו בדם, אנחנו גם קוראים את הרצף שלה ויודעים את זה. מאיזה מקום בגנום היא הגיעה, אבל אנחנו גם מודדים את רמת המטילציה שלה, ובעצם לפי זה אנחנו יכולים לדעת האם היא הגיעה, האם הסימון שלה, הסימון האפיגנטי שלה, הסימון שלה על ידי מטיל, האם הוא מתאים לחתימה שאנחנו רואים בכבד, או לחתימה שאנחנו רואים במוח.
זאת אומרת, אתם ממש יכולים לשייך את הפסולת הזו לאזור הספציפי שממנו השברים האלה.
וככה אנחנו יכולים לזהות איפה מתו תאים בגוף בשעה האחרונה. זה כל הרעיון. ואז בעצם לזהות על ידי בדיקת דם תמותה של תאים בגוף, זה פותח לנו חלון להמון המון שאלות חדשות. זה בעצם מאפשר לנו להבין, או לנסות להבין, להתחיל להבין, תהליכים שקורים בגוף על ידי בדיקת דם. כי אנחנו לא יכולים לקחת דוגמה מהמוח כל שעה, אבל אנחנו כן יכולים לקחת דם כל שעה או כל 8 שעות, ולראות מה קורה לאנשים. אז זה האתגר, וזאת השאלה. ובעצם זיהינו סט של מרקרים כאלה, סט של מקומות בגנום, שהמטילציה שלהם היא ייחודית לאיבר מסוים או לסוג תא מסוים. ואז אפשר עכשיו לבוא ולבחון את ה-DNA בדם ולראות האם מופיעים המרקרים האלה של המוח או של הכבד או של תאי דם או של כל מיני דבר. וככה אפשר לנסות להבין טוב יותר מחלות. אז הצעד הראשון זה לבדוק את זה באנשים בריאים. פנינו פאנל של אנשים בריאים ובדקנו, שאלנו איזה תאים יש בגוף, איזה תאים מתאים בגוף לאנשים בריאים.
כן.
והתשובה זה בעיקר תאי דם, שכל הזמן מתחלף, וקצת תאים של הצינורות של כלי הדם, זה בעצם נקרא תאי אנדותל של וסקולרים, הציפוי הפנימי של כלי דם.
אוקיי.
וקצת תאי כבד, אבל זה מה שרואים באנשים בריאים. וכשהסתכלנו על כל מיני אנשים בנסיבות פחות מסמכות, כמו חולי... חולי סוכרת שהשתילו להם תאי לבלב, או כמו חולי סרטן, או כמו אנשים שחולים בספסיס, בזיהום של הדם על ידי חיידקים, אז באמת ראינו חתימות שונות לגמרי. פתאום ראינו המון המון DNA מהכבד, או המון DNA מהריאות, או המון DNA מהמעי הגס, אם זה היה סרטן המעי הגס. וזה הרעיון.
זה משהו שהוא כבר פרקטי? זאת אומרת, אפשר כבר לעבור בדיקת דם כזו?
אז אני חושב, אני מעריך שיקחו עוד כמה שנים, את ה-15 שנים עד שזה יהיה בפרקטיקה. זאת אומרת, היום בדיקה כזו עולה בערך $1,000, כי בודקים יותר מדי סמנים, בודקים בעצם את כל הגנום. והרעיון, ואני מניח שבעתיד, אז יהיה אפשר לבחור סט של 70, 80, 100, 1,000 מקומות בגנום שנבדוק רק אותם. 1,000 זה מספר מאוד קטן ביחס ל... 30 מיליון האתרי המטילציה שיש בגנום בסך הכל. וואו. אז לבחור איזשהו שבריר של המקומות בגנום ולבדוק את הרצף שלהם ברמת המטילציה רק בהם, ואז זה באמת יוכל להיות בעלות של אולי $100 או דברים
כאלה. טוב, זה, אז הנה חידדת באמת את מה שמיוחד בבדיקת כן. האדם הזו.
וגם, רגע, כן, ועוד דבר אחרון, שהאתגר שצריך לזכור, שכשבדיקה נכנסת לשימוש רפואי, אז נורא חשוב גם לראות מה הרגישות שלה. אז אמרנו שאנחנו מנסים להשיג רגישות של 10%. אז יודע, אנחנו היום בערך באחוז, אני חושב שאפשר יהיה להגיע ל10%, שזה באמת יהיה גילוי מוקדם של מחלות, אבל עוד נדרשת ההוכחה, ובעיקר צריך לראות איך זה מתנהג על אנשים בריאים, כי אתה, רוב האנשים שתעשה להם את הבדיקות האלה, אתה מצפה שאו שהם יהיו בריאים, או שהם יהיו חולים בדברים אחרים. הם יהיו, לא יודע, עם דלקת פה, ולא יודע, סוכרת, וכל מיני, יש המון מחלות, ואתה גם לא רוצה להתבלבל ולהגיד לכולם, יש לכם סוכן, יש לכם סרטן. אז צריך לבחור קבוצה נורא גדולה של אנשים, ולראות שגם עליהם זה מתפקד בצורה נכונה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארד, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גטלי שעבר, זהו, אני כבר ממהר מדי כשאני מציג אותך. מדוע עוברים בועטים בבטן?
מדוע?
בשאלה הזו עוסק מחקר חדש עליו דיברנו השבוע, החוקרים שעסקו בשאלה הזו הם חוקרים מ-University College, והתשובה של אותם חוקרים בריטים, כדי למפות את הגוף שלו, זאת אומרת, כדי ליצור מפה של הגוף שלו במוח, הוא לא סתם זז.
לפי... לעצמו? כאילו
כן, כן, כן,
לעצמו.
הוא ממפה את הגוף שלו במוח. לפי החוקרים, הבעיטות והאגרופים, שבדרך כלל מאפיינים את השליש האחרון של ההיריון, מסייעים לעוברים לפתח את האזורים במוח שמטפלים במידע חושי, וליצור כאמור את אותה מפה של הגוף במוח. אגב, כל התנועות החיוניות להתפתחות התקינה של המפה המוחית של הגוף, נעשו תוך כדי שינה. המחקר עצמו פורסם בכתב העת המדעי Scientific Reports, ונעשה באמצעות מדידת גלי מוח, EEG של תינוקות, לא של עוברים, אלא מרגע הלידה. הדבר הזה נבדק, ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור יריב יוגב, מנהל בית החולים ליס לנשים ויולדות במרכז הרפואי תל אביב איכילוב.
בוקר טוב.
טוב, אז קודם כל, הכוונה היא למיפוי ראשוני של מה? של הקשר בין התנועה לבין הכוונה להזיז את היד? זאת אומרת, מה בדיוק אם הם מפים שם עוברים?
טוב, אז אנחנו יודעים שעוברים זזים ברחם החל משלבים מאוד מאוד מוקדמים. זאת אומרת, כבר שאתה עושה אולטרסאונד בשבוע 7 או 8 להיריון, אתה רואה כבר שהעוברים זזים, ובטח ובטח בהמשך ההיריון. יותר מזה, נשים מתחילות להרגיש את התנועות, החל, זה מאוד תלוי במיקום השיליה, כמות מי השפיר, אבל החל בערך בשבוע 22, רוב הנשים התחילו להרגיש תנועות. השאלה שנשאלת היא בכלל מדוע העובר שהוא נמצא בתוך הרחם צריך לזוז. הרי הוא שוכב לו בתוך מים חמימים, בחושך מוחלט, ויכול, אתה יודע, לשכב לו בשקט, הוא יזוז מספיק בחייו, אז למה הוא צריך לזוז בתוך הרחם?
התשובה היא לא כי היא משעמם מאוד?
אני לא יודע, כשלך משעמם מאוד אתה זז, או כשלך משעמם מאוד אתה נח.
מחלץ עצמות, לא יודע, הוא כזה מתמתח לו, אבל כנראה שזה יותר מורכב מזה.
אוקיי, ואז אנחנו יודעים שזה מדד עיקרי לבריאותו של העובר. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להעריך איך העובר חש בתוך הרחם, ואם טוב לו בתוך הרחם, אז אחד המדדים החשובים שאנחנו בודקים, זה לראות שיש לו תנועות ושהוא זז. זה אחד מהמדדים החשובים ביותר שלנו, והפחתה בתנועות עובר, זה תסמין או סימפטום מאוד מטריד מבחינתנו. באו אותם חוקרים, באים מאוניברסיטי קולג' בלונדון, ושואלים את עצמם, האם אנחנו יכולים למצוא א' מתאם בין מידת התנועות של העובר בתוך הרחם לחייו, או למידת התנועות שלו לאחר מכן, והם מצאו איזשהו סוג מסוים של מתאם, וההנחה שהם אמרו, הם אמרו, תקשיבו, כנראה שלתנועות האלה יש איזשהו תפקיד, כי חלק מהתנועות הן מסונכרנות, והן מראות על איזושהי פעילות הרבה יותר מתורכמת מסתם חילוץ עצמות, וכנראה שלמרכיב הזה יש איזה סוג מסוים של מה שהם קראו הכרת הגוף, אולי לא הכרת הגוף בכלל, אלא בכלל איזה סוג מסוים של סינכרוניזציה בין פעולות והבשלה של תהליכים מוחיים שמאפשרים תוך כדי התנועות בעצם לעובר את אותה הבשלה. ולכן כנראה של התפקיד הזה של התנועות בתוך הרחם זה לא רק חילוץ עצמות כמו שאתה קראת ולא רק מתוך סיימום, אלא יש לזה מרכיב בהתבגרותו המוחית של העובר וחילתו לחיים לאחר מכן.
זאת אומרת שהעובר בעצם באמצעות התנועות האלה הוא ממפה, הוא יוצר את הקשר בין כנראה הכוונה שלו להזיז את היד ליד, זאת אומרת הוא ממפה ממש את הגוף שלו ואת היכולת לשלוט בגוף שלו?
כן, זה סוג מסוים של תהליך למידה והפשלה של מערכת נוירולוגית, כי בסופו של דבר כשלך מגרד באף ואתה מושך את היד לגרד באף, זה איזושהי פעולה סינכרונית מסודרת שדורשת כנראה סוג מסוים של למידה ואמון, אימון שכנראה מתחיל לא רק בחיים החוץ לחמיים, אלא מתחיל כבר בחיים התוך.
ועכשיו, התנועות האלה ברגע לידה, כפי שאמרת, הן לא נעלמות, נכון? הן כן מעט ממשיכות. אנחנו מכירים תנועות של תינוקות בני יומם, שהם עדיין קצת מזכירות תנועות עובריות.
נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש גם לדברים האלה יש סוג מסוים של...
רגע, הקו קצת שובש, בבקשה שוב.
אמרנו שאנחנו גם יודעים שלתנועות של הילוד, כבר לא העובר לאחר הרחם, היציאה שלו מהרחם, יש סוג מסוים של תהליך למידה. והתנועות שעושה תינוק בן שבוע הן שונות לחלוטין מהתנועות שהוא עושה בשלבים יותר מאוחרים בחייו, וכנראה שגם שם יש פה אלמנט של אימון למידה, ובעיקר גם של פידבק ואיזון חוזר, הוא מבין מה התנועות שעושות שעושות לא טוב. ולכן אנחנו לא בטוחים שבמה שקורה בגיל 3 חודשים קשור לפעילות התוך חכמית, אלא לתהליך למידה שמתחש לך מכן, אבל בטח לימים הראשונים לאחר הלידה.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור יריב יוגב, מנהל בית החולים ליס לנשים ויולדות במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה לך.
שיהיה יום טוב, ביי.
שלום לכם, אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גד לשעבר, ג'ל לשעבר, שלום לך.
שלום, דודו.
האם נתיבי איילון יהפכו להיות כבישים חכמים, כבישים שמתקשרים עם המכוניות?
מה זאת אומרת?
שאלה מעולה. בדיוק בשאלה הזו, מה זאת אומרת, עסקנו השבוע בקרוב ניסוי של נתיבי איילון, ובמסגרת הניסוי תיבחן טכנולוגיה תקשורת, של חברה ישראלית שנקראת אסיסט, ACIIST, תקשורת בין הכביש לבין הרכב שלנו, ואנחנו שוחחנו השבוע עם המנכ״ל ומייסד אסיסט, סגי גורפינקל, ובעיקר עסקנו בשאלה, מה יצא לרכב שלנו מהעובדה שהוא יכול לתקשר עם הכביש?
פחות ווייז כאילו?
הנה התשובה. כשאנחנו מדברים על כביש חכם, כי הרבה פעמים המילה חכם מתווספת, לשלל אובייקטים וזה מין טרנד כזה, אז בוא ספר לנו מה הופך את הכביש לחכם, במה מתבטאת החוכמה הזו?
טוב, מוצרים חכמים בעיר, בכביש, הם בעצם מוצרים שמכילים איזה שהם אמצעים שקולטים נתונים, כמו מצלמות, או פעם זה היה רק מקלדת. אמצעים שמבצעים משהו, שזה בעתיד יהיה המכוניות. והדבר החשוב הוא שיש איזשהו מחשב שעושה איזה חישוב על סמך הנתונים ומחליט החלטות. בעצם כמו שאנחנו כבני אדם עובדים, קולטים בידיים, ברגשות, ומחשבים משהו במוח ומעבירים את זה לביצוע ברגליים, בידיים, בפה.
זאת אומרת, כן יש משהו פרקטי מלבד שילוט וכו'. זאת אומרת שמה? שמה הכביש יוכל לעשות באמצעות התקשורת הזו עם הרכב שלנו?
אז הדוגמה הכי פשוטה היא בעצם כבישים שמרושתים במצלמות, שרואות את הכביש, את כל המכוניות. המידע מהמצלמות זורם למחשוב מרכזי אחד על כל הכביש, נניח לנתיבי איילון כולו יהיה מחשב אחד גדול או שניים, מחשבים בגודל של ענן, ומכוניות יהיו הדברים שהמחשבים שולטים עליהם. בעצם המכוניות לבד לא יהיו באמת אוטונומיות, הן יצטרכו להיות מסוגלות לעצור בביטחון כשיש בעיה, אבל הנהיגה בהם, הנהג והמצלמות, העיניים שלהם בכלל יהיו הכביש.
זה נשמע מאוד מסקרן, אני מבין שזה לא הדבר היחיד אבל שיהיה שם בתקשורת הזו, נכון?
נכון. הדבר היפה הוא בעצם שברגע שאנחנו שמים רכיבים כלליים כמו מצלמות או שלטים או מכוניות או רמזורים ושולטים בהם באמצעות מחשב, הדברים יכולים להתפתח. אם נשווה את זה לדוגמה לטלפון חכם, כן, שבסך הכל היה טלפון ובהתחלה היה גם נגד מוזיקה, אבל שמו שם מחשב מרב עוצמה, שמו המון חיישנים, ואחרי שנתיים הופיע יישום חדש לגמרי שסטיב ג'ובס לא תכנן אותו בדיוק, שנקרא Waze. החוכמה היא שהכביש החכם או העיר החכמה הם פלטפורמה לאפליקציות. הם קולטים מידע, הם מעבירים אותו למקום שנגיש למחשבי ענן החזקים, ואחרי זה מסוגלים להוציא אותו החוצה. אנחנו נראה בעתיד.
לא, לא, האם אנחנו צריכים איזה, הכל עובד באמצעות תקשורת סלולרית או שממש לא?
אז בתקשורת סלולרית אנחנו רואים יישומים היום. בתקשורת סלולרית יש לה מגבלות של אמינות. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא יסכים לנסוע באוטו שמה שגורם לו לבלימת חירום זה תקשורת סלולרית. חייבים לפתח שיטות תקשורת שהן יותר מהירות ויותר אמינות. דברים דומים למה שיש לנו היום בבתים או במשרדים. היום בעצם אין את היכולת להעביר כמויות מידע גדולות בשיטות ישימות. זאת אומרת, היום כדי להעביר הרבה מידע בעיר או בכביש, פשוט צריך לחרוץ אותו ולסלול עשרות ומאות סיבים אופטיים מתחתיו. ופה אנחנו באנו והצענו שיטה אחרת שבעצם מאפשרת להשאיר את איילון שלם כמו שהוא נראה, ועדיין לפרוץ עליו את המאות או אלפי מצלמות, בשאיפה שהפיילוט, השלב הראשון, יוכיח את היכולת של זה.
עכשיו, כמה באמת עולה להפוך כביש לכביש חכם?
עולה להפוך כביש לכביש חכם, זה כמו כל דבר, זה תלוי מה אתה בוחר. אבל רק ניתן דוגמה, היום מצלמה להתקין במרחב ציבורי, באזור עירוני, מצלמה שעולה $200, עולה לעיר $20,000 להתקין. אנחנו מוזילים את העלות הכוללת בערך לעשירית מזה. זה עדיין לא זול, אבל מה שחשוב זה הופך את זה פתאום למשהו שאפשר לעשות, ממשהו שעושים רק במקומות גרנדיוזיים, בתקציבים בלתי מוגבלים ובבירוקרטיה.
אז אני מנסה לברר, אז בסופו של דבר הכביש הזה יוכל לגרום לי גם לבלימה של הרכב? זאת אומרת, הכביש גם יוכל להשתלט על הרכב?
לאט לאט, זה ייקח כנראה 20-30 שנה, אבל לאט לאט הכביש בעצם ישלוט ביותר ויותר אלמנטים של הרכב.
וואו.
ברור שבשנים הראשונות, ואת זה אני חושב שאנחנו נראה תוך פחות מ-10 שנים, הכביש ישפיע על הרכב. הוא כן יוכל להתחיל בלימות חירום, כי לכביש בעצם עכשיו יש עיניים, והוא רואה קדימה, הוא יכול לחזות מצבים מסוכנים. בשנים הראשונות, וכנראה תמיד יהיה נהג, אולי הנהג הזה לאט לאט קודם יהפוך לנהג אוטונומי שיושב באוטו, אבל בטווח הארוך אין סיבה שהמחשב או הנהג יושב באוטו, כי ברגע שנסמוך על התקשורת, תמיד נהג יותר חכם. בעצם בענן אין מגבלה לכוח המחשוב.
וואו.
ידע לעשות תוצאות יותר טובות.
עכשיו, מתי הניסוי הזה מתבצע?
הניסוי אמור להתבצע בחודשים הקרובים. הקטע כביש עוד לא נבחר. אנחנו לא נריץ מכוניות בניסוי הזה, אנחנו רק נשים את העיניים של הכביש, ומשם מתחילים. זה שלב מאוד מוקדם, בחזון מאוד מעניין.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, מנכ"ל ומייסד אסיסט, סגי גורפינקל. תודה לך.
תודה רבה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, האיש שלנו בהליווד, אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, יונתן גד לשעבר, גד לשעבר, עוד
אנחנו הגענו לסיום השעה השנייה בגלל שהשם שלי מאוד ארוך, אז עד שאתה מסיים אותו אנחנו כבר עוברים שעה.
ודאי, אני אמר, במשך השעתיים האלה לא היה אף אייטם מלבד כמובן שמך. האם אתה חמוש בעוד המלצה, או שאפשר לשחרר את המאזינים בסוף שבוע רגוע ונעים?
עוד המלצה קטנה, ואז נשחרר אותם.
בבקשה.
אנחנו הקדשנו בתוכנית שלנו גיבור תרבות, אותה אני מגיש יחד עם דוקטור דוד גורביץ' ודוקטור דן הרב. אנחנו בכל פעם לוקחים דמות אחרת, ומסתכלים עליה קצת בזוויות אחרות. והשבוע אנחנו מציינים 40 שנה למותה של גולדה מאיר.
וואו!
ראש הממשלה. אתה יודע שצריך להגיד, לא ראשת הממשלה, כי ראש זה זכר. אז תקנו
כן,
אותנו שצריך להגיד ראש הממשלה.
כן, יש ויכוח עם שלום קור, נכון. הדמות, חלק מהמיתולוגיה של העם שלנו.
בדיוק, ואנחנו ניסינו להבין איך זה יכול להיות שאישה שנקשרת עם אחד הכישלונות הצבאיים הכי כואבים בתולדות ישראל, מלחמת יום כיפור, נכון. שהיא לא קיבלה את ההחלטה הנכונה, ולמרות שאמרו לה שהולכת להיות התקפה ממצרים, היא לא נערכה נכון וכו וכו וכו, והיא די קשורה לתבוסה בתודעה הציבורית.
עוד לכישלון,
איך זה יכול להיות, כן. כן, לכישלון. איך זה יכול להיות שהדמות הזאת הפכה להיות פופולרית בתרבות הפופולרית? יש את נעלי מעניין. גולדה וטי גולדה.
שמה, אני חושב שהיא עדיין, למרות הכישלון, היא עדיין נחשבת לדמות נערצת בעם.
אז אנחנו מנסים להסביר מעניין. למה. אנחנו עושים מאוד. את זה גם עם שרת המשפטים, הילד שקד, שהיא מעריצה אותה דרך אגב, זה וואו. מעניין. וגם עם יוסי בלין, האיש שהיה במפלגתה, וממש ממש לא סובל אותה, ולא אהב את התפקוד שלה מסתם. אז אנחנו מנסים להבין את זה, ואיך היא הפכה להיות אייקון פופולרי, תרבותי, שהפך להיות, אתה יודע, שגם אנדי וורול היה מצייר אותה, את גולדה.
וואו. כן? לא, לא, לגמרי הייתה דמות ש... אני חושב שכולנו איכשהו אהבנו אפילו. הייתי מאז, אולי בגלל השאלה, הפשטות שלה והמטבחון, והעובדה שהיא באמת, היו לה כוונות והשטר, מצוינות, כן.
והגלידה.
נכון, השטר, גולדות, נכון, נכון, נכון.
פאבים ובירות וכל נכון, מיני דברים נכון, כאלה. נכון. אז שאלה, איך זה מתיישב
מעניין
ביחד?
מעניין מאוד.
אז זה קורה בפודקאסט שלנו, שנקרא גיבור תרבות, אפשר להוריד את זה באפליקציה, כמו שאתה אומר תמיד, כאן אודי, נכנסים לאזור הפודקאסטים, גיבור תרבות, וזה שם.
טוב, אז אנחנו מצטרפים להמלצה הזו. אז תודה לך, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ר. אנחנו יוצאים לסוף שבוע. תודה רבה לעורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגר שפירה שליווה אותנו. סוף שבוע נעים ושקט, תודה רבה לך יונתן גאט לשעבר ג'אט. אתה חוזר להליווד ממש ברגעים אלה, הנה אני רואה את המסוק מתקרב.
כן,
הנה
כן.
מיד רז ישיג אותם.
אתה רוצה לקפוץ איתי? יש שמפיין.
אני מעדיף להישאר כאן.
אתה נשאר בארץ.
אני מודה לך, להתראות סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים, ביי ביי.